שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו בעיצומם של ימי קודש, כל תוך שבעת ימי המשתה של שמחת הנישואין, הנישואין הגדולים של בורא העולם עם עם ישראל. כידוע, מעמד הר סיני נקרא חתונה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אומרים חזל, אל תקרי מורשה אלא מאורסה. יש כאן אירוסין, ולא רק אירוסין אלא גם חתונה. המשנה אומרת בסוף מסכת תענית על הפסוק בשיר השירים, צאו וראו במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אומרת המשנה בסוף מסכת תענית, בורא העולם נקרא כאן שלמה, משום שהוא מלך שהשלום שלו, רק הוא יכול להשכין שלום, עושה שלום במרומיו הוא, ורק הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. יהי שלמה רבה מן שמיה. כנראה אין אחרים שיכולים להשכין שלום, אלא רק מן שמיה. וממילא, כשיש שלום יש חיים, משום שכשיש מחלוקת יש, כידוע, כמו שהרב מנדל זצל היה אומר, מחלוקת זה האות הראשונה והאות האחרונה. נא להיזהר ממחלוקת כמו מאש, היא פוגעת אפילו ביונקים. מם תף, העוד מילה מחלוקת מתחילה במם, מסתיימת בתף, תיזהרו ותברחו מזה. זה יוצר פירוד בין אנשים, פירוד מן העולם הזה. אלא רק עושה שלום במרומיו, יהי שלמה רבה מן שמיה, ואז יש וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל. אז המלך שהשלום שלו זה הבורא, וחתונתו הייתה, אומרים חז"ל, ביום חתונתו של אותו בורא, זה היה במתן תורה. וביום שמחת ליבו זה שבע ברכות, שבעת ימי המשתה שלאחר החתונה, שזה בניין בית המקדש, כידוע, לפני שהתחלנו בפועל את הגילוי המלא של הבורא אל המשכן באלף בניסן של שנת 2449, לאחר כמעט שנה מאז יציאת מצרים, אז קדמו לאלף בניסן, אותו יום שמיני למילואים, קדמו שבעת ימי משתה. שבעת ימי המשתה, שבעת ימי המילואים, ואלה הם הנקרא שמחת ליבו, ההכנה לקראת החיים הבונים של פריה ורבייה, צאצאים, עם ישראל וכן הלאה. אז אנחנו נמצאים בתוך שבעת הימים, לאחר שבעזרת השם ביום ו' סיוון, שישי הקודם, ערב שבת פרשת נשוא, גם מלשון נישואין וחתונה, חגגנו את מתן התורה. אנחנו נדבר על מספר הקבלות, הקבלות שיש בין... אני רוצה להדגיש את העניין הזה של ה... קשר, ההקבלה שיש בין מתן התורה לבין הנושא ששמו חתונה. יש כמה וכמה פרטים, כידוע כתבו הראשונים, שיסוד מנהגי החופה של כלל ישראל נעוץ במעמד הר סיני. כל הפרטים, כותב רבינו משה השר משה מקוצי בספר מצוות קטן, סמק, של סדר החופה היהודית שהוא קודש קודשים, וכידוע כמו הרבה דברים בתוך כל בעצם מנהגי היהדות לא משנים, זאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. כל המנהגים האלה שורשם בהררי קודש במעמד הר סיני, והחופה המרכזית זה והתייצבו בתחתית ההר, ההר היה שקוף, קפץ, ועם ישראל מתחתיו עם השכינה הקדושה, ועוד מרכיבים רבים, כפי שהזכרנו כמה פעמים, החתן צועד ג' צעדים קלים לקראת הקלה שלו, כשהקלה מופיעה אל מקום החופה, והמעמד הזה הוא כשהחתן בא לידי ביטוי בזה שהקדוש ברוך הוא ירד והרקין את שכינתו על הר סיני, כפי שקראנו ביום שישי בחג השבועות זמן מתן תורתנו, וירד השם אלוקים על הר סיני. כך החתן כשהקלה מגיע יורד, כלומר הוא צועד ג' צעדים קלים לקראת הקלה, ועוד ועוד, כפי שנסביר מספר קווים מקבילים שבין הנושא ששמו מעמד הר סיני לבין הנושא של נישואין. חזל אומרים שאדם שהוא לא נשוי הוא לא נקרא בן אדם שלם. השרוי בלא אישה אינו קרוי אדם, שנאמר זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם. מי ששרוי בלא אישה, אישה בלא איש, זה חצי, פלגה דגופה, פלגה דנשמטה, קורא לזה הזוהר. הבורא הודיע, כמו שנתתי לבן אדם לב או לבלב או כבד או תחול או ריאות או טרסריון, כך נתתי לו את האישה ולאישה את בעלה. אז הוא נקרא שלם. כנ"ל בלא תורה, אדם הוא לא שלם. אדם, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, במובן של אדם, במשמעות של אדמה לעליון. ההידמות לבורא יכולה להתבצע רק על ידי תורה, וכפי שאומר הפסוק בפרשת חוקת, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, זאת התורה אדם. זאת התורה אדם. צורת אדם המלאה זה כשהוא נשוי עם התורה. ישנם מרכיבים רבים, כשם שהתורה יכולה לתת לאדם רוגע מניסיונות היצר, התורה נותנת תבלין. בראתי לי יצר רע, בראתי לי תורה תבלין. התבלין הוא יכול לעזור כנגד עניין היצר. העניין של יצר רע הוא באמת יכול לתת, לקבל מענה על ידי עסק התורה. עד כדי כך שהיה תנא מפורסם, שהתורה מילא את ישותו ברמה כזאת גדולה, שהוא באמת לא היה צריך או היה אנוס מלהתחתן, חשקה נפשו בתורה. כידוע על בן עזאי, בן עזאי חשקה נפשו בתורה, כלומר כל כמות החשק, כפי שקורא לזה האורחה עם הקדוש, חשוקתו על התורה, חשקה נפשו, המציאות של החשק היה אצלו כל כולו, כל הכמות רוקנה לכיוון התורה, אז הוא היה במצב רווקי מוחלט. בכל אופן, הדמיון הוא במובן הזה שבלי תורה, התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן. אין מחשבת העריות נמצאת אלא בלב הפנוי מן החוכמה, אומר הרמב״ם, פנוי. מי שפנוי, שם עלולה להיות עלול להיות מצב של מחשבות לא טובות, מחשבות פסולות. המילוי האמיתי של נפש האדם הוא החיבור שלו עם התכנים של התורה, והם יוצרים פריה ורבייה. חז"ל אומרים, דברי תורה פרים ברבים, משלן בעומקה של הלכה, שוקע בעולמה של תורה, רואה עד כמה דברי תורה פרים ורבים, אין להם קצה וסוף. ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. משהו ענק, משהו גדול, משהו מאוד 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 בלתי נגמר, כשם שבורא העולם הוא אין סוף ברוך הוא, כך התורה היא אין סוף. ונשמת ישראל היא חלק מהבורא, היא חלק ממנו, כפי שאומר הכתוב, כי חלק השם עמו, חלק, לא משהו נפרד, חלק, כמו שאומרים, שחלק מחוכמתו לרעב על חכם מחכמי התורה. וכל נשמה יהודיה היא בעצם אות בספר תורה, כפי שמבואר בדברי זוהר הקדוש בשיר השירים. מילה ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל יהודי מהווה אות או חלק מאות של תורה. ולכן הבורא והתורה וישראל חדו. זה מה שאומר ידוע הזוהר, קודש הבריחו ישראל ואורייתא חדו, אין יותר חתונה. מה זה חתונה? להפוך שניים לאחד, להפוך שניים בודדים ולהפך למציאות אחת. זה בעצם הנושא של תורה. יהודי ותורה זה פשוט מתחבר יחד וזה מציאות אחת. אולי אני אספר פה את הסיפור שכתוב באחד הספרים של הרב יצחק זילברשטיין שליטה, על אותה אישה קיבוצניקית שחזרה בתשובה שלמה, והגברת הזאת ממש הפכה להיות צנועה וצדקת, מדקדקת בכל פרט ופרט בהלכה, אבל דבר אחד היה קשה לה מנסו, להפסיק לעשן 26 שעות או 24 שעות בשבת קודש. היא לצערנו הייתה מעשנת כבדה, כמו שקוראים לזה היום, גם לא בריא לגוף, גם איסור גמור של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, הרעלת כל מערכת הריאות, כל מערכת הנשימה, פגיעה בכלי הדם וכולי וכולי. והיא הייתה ממוכרת לנושא הזה ששמו סיגריות, והיה לה קשה. הייתה חייבת, אותה צדקת, בעלת תשובה מאותו קיבוץ, להפסיק ולהתחבא באיזושהי פינה ושם להישן. הלכו לרב אלישיב, שאלו אותו, מה אתה יכול לייעץ לאותה בעלת תשובה? היא כל כך אכולה מזה, היא כל כך מתוסכלת מזה, אבל זה בגדר אנוס, היא ממש לא יכולה, לא יכולה, בלי להישן 24-25 שעות מכניסת שבת קודש ועד צאתה. הוא נתן עצה כזו, עצה כזו, כל העצות לא הועילו. עד שבסוף הרב אלישיב אמר, תבדקו אם הגברת הזאת יהודייה או לא. לפתע הלך לכיוון אחר, כולם היו כמובן בתדהמה מוחלטת. בדי, מה זאת אומרת? אישה, יש לה הורים, משפחה. תבדקו טוב האם היא יהודייה. בדקו, 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 התברר שהסבתא שלה, אמא של אמא שלה עברה גיור רפורמי, כמובן אין לזה שום משמעות, שום קבלה אמיתית, כמובן גם היא, אמא שלה וגם היא, כולם בעצם גויים גמורים, אף אחד לא התכוון לרגע לקבל עול מלכות שמיים, כשמהות הגיור הוא בעצם כניסה לעם ישראל במשמעות האמיתית של עמך עמי, אלוקייך אלוקי, באשר תמות ימות, באשר תלין ילין, כמו שלמדנו על הגיורת המפורסמת ביותר בעולם בחג השבועות שקראנו על רות המואביה. עם ישראל כולו עבר גיור במעמד הר סיני, כל הלכות גירות של מילה, תבילה, הרצאה דמים נלמד ממעמד הר סיני, ורות היא הגיורת המפורסמת ביותר, אמרו לה בשמה הציחה, אסור לטלטל, אם מטלטלים ברשות לרשות חייבים מוות, אם זה במזיד ובהתראה, באשר תמות ימות. את תקברי במקום אחר אם עשית יותר עבירות, באשר תליני ושם מקבר. כל ההלכות אמרו לה, והיא רצתה לקבל על עצמה בכל אופן את הכניסה לעם ישראל, מה שעם ישראל קיבלו בנעשה ונשמע, את עול מלכותו התברך וקיבלו את מצוותיו. ואז זה המהות, הקבלת עול מלכות שמיים היא בעצם המהות האמיתית של תהליך הגיור. זה המהות של מה שנקרא להתגייר. גר פירושו גרגיר, זה מלשון המילה גרגיר. אז בדקו ומצאו שהרפורמים האלה לא קיבלו שום דבר, סתם טקס באלמה חסר כל משמעות, וממילא היא לא יהודיה. מיד כשנודע הדבר לאותה קיבוצניקית שהיא בעצם גויה, כמובן עכשיו היא במצב שהיא מקבלת באמת עול מלכות שמיים, עשו את הגיור במעמד של בית דין כמו שצריך, ובשבת הראשונה לאחר הגיור מיד עוברת שבת שלמה ללא שום בעיה כשהיא לא מאשנת, ממש כלום. היא לא הבינה את עצמה מה קרה, אבל הנה לא היה לה שום ניסיון של אישון. שאלו את הרב אלישיב ואמרו לו, תגיד לי על סמך מה פתאום עלה בדעתך שאולי היא לא יהודיה, מה פתאום, למה, מדוע, הרי בראשה ארץ ישראל, למה? אמר הרב אלישיב, תראה, היא חזרה בתשובה שלמה. היא לא רוצה יצר הרע. היא לא רוצה לחפש סקולות. היא רוצה לקבל עול מלכות שמיים. נתתי לה כמה עצות, ובכל זאת זה לא עזר. הבנתי, זה לא יכול להיות. נשמת ישראל והתורה, זה מתחבר יחד כמו כפפה ליד. זה נקרא ביידיש, סיקלפצח צוזמן גוולדיק. זה מתחבר יחד בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. איך יכול להיות שאישה יהודיה, שאין לה יצר הרע להיפטר, אלא היא רוצה, היא רוצה, היא כזאת צדקת בצניעות, בכל הלכות תרומות ומעשרות, בכל הלכות קדושה וטהרה, למה בנושא של שבת היא לא מסוגלת? כנראה חסר פה משהו בנשמת ישראל אולי. זה מה שהתחלתי לחשוב. ואכן כן. ברגע שהתגיירה, קיבלה נשמת ישראל, וממילא זה מתחבר ככפפה ליד, זה בהכי מתאים שבעולם, יהודי ושבת. אליהו הנביא חיבר ספר בשם תנא דבי אליהו, ושם כתוב שקדושת ישראל, וקדושת השבת, וקדושת הקדוש ברוך הוא, קדושה אחת היא. ממש אחד, קודש בריך הוא, ישראל ושבת חדו. כך אומר תנא דבאליהו, כפי שאומר הזוהר, קודש הבריחו ישראל ואורייתא חדו. אורייתא ושבת, תורה ושבת הולכים ביחד, כידוע מתן תורה היה בשבת, מעמד הר סיני היה בשבת קודש, ובזוהר כתוב שתלמיד חכם בחינת שבת קודש, וברור שזה מתאים לנשמת ישראל. זאת החתונה האמיתית שהופכים משניים לאחד. האחדות הזו היא אחד ויוצרת את התואר אדם. אדם בלי אישה הוא לא אדם, אדם בלי תורה הוא גם אין לו את התואר הזה שנקרא אדם אתם, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, שנאמר אתם צוני אדם אתם, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. ואשר על כן, אנחנו מדברים היום על החתונה הגדולה. עכשיו, בחתונה הזו שחגגנו בחג השבועות, ואנחנו בעיצומם של ימי השבע ברכות עכשיו, ויש לזה כמה השלכות הלכתיות לגבי בזמן בית המקדש, יש לו תשלומין כל שבעה לגבי קורבנות עולת ראייה, שלמי חגיגה, יש אפילו שיטה בראשונים שאפשר אפילו את השחיינו של שבועות, לעשות כל שבעת ימי התשלומין הללו של שבועות, לא פוסקים את זה להלכה, אבל זה קשור מאוד, לא אומרים תחנון בתפילה, כידוע כל הימים הללו, עד י' ג' בסיוון. החתונה הזו יש לה שני סוגים של חיבורים. חיבור אחד, החתני הוא החתן ומי הוא הקלה. הפשוט, העניין הראשון הפשוט הוא שהחתן הוא כמובן בורא העולם, החתן זה בבחינת משפיע, והקלה זה כלל ישראל, שבבחינת מקבל, והחיבור הוא באמצעות התורה הקדושה. זה כאילו כסף הקידושין, או זה צורת ההתקשרות ביניהם. ובמקום אחר, בדברי חז"ל, משתמע עוד משמעות שמשלימה, מדובר על כמובן משלים שנותנים לנו את ה... התקרבות להבין את העומק. המילה משל זה מלשון ממשלה. ממשלה פירושו שליטה, לשלוט בחומר באמצעות המחשות והדגמות של משלים. יש אומרים שמשל זה מלשון משל. משל המשל ניתן להבין את הנמשל. הדימוי השני שעוזר לנו להבין זה שהתורה זה הקלה ועם ישראל זה החתן. התורה ועם ישראל זה חתן וקלה. יש פה משהו מאוד מעניין, זה כתוב גם לגבי שבת קודש, שחזל אומרים שראשון ושני זה זוג, שלישי ורביעי זה זוג, יום רביעי וחמישי זה זוג, וכן, ושבת באה ובתלונה לקדוש ברוך הוא, מי הבן זוג שלי? אמר לה, בורא כנסת ישראל יהיה בן זוגך. יש פה כמובן המחשות עומק בחזל למושגים עמוקים ומאוד מאוד מאוד פנימיים. השבת נקראת גם קלה, לכה דודי לקראת קלה, שבת מלכתה, זאת המלכה, המטרונית הזו, מבחינת מלכה. ושבת ותורה, אמרנו, זה היינו החתן, זה עם ישראל, והתורה היא הקלה. שניהם אמת, שניהם נכונים, ובהרבה מקומות, בפרט במקומות של עדות המזרח, יש כתובה מיוחדת, קוראים כתובה כאחד המנהגים בחג השבועות, שאיך נוצרה החתונה בל התורה לעם ישראל במעמד הגדול ביותר, בחופה הענקית הזו, במעמד הר סיני. אחד הדימויים הללו שאמרתי שעם ישראל זה החתן והתורה היא קלה, מופיע בחזל בתחילת פרשת תרומה, בסוגיה של מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שמה מופיע משל בחזל, שהוא נועד, כפי שאמרנו, להבין תכנים ומשמעויות שמתבקשות מתוך המשל. שם מסופר במשל על אותו מלך גדול שהייתה לו בת יחידה. בת יחידה. ממש יחידה, לא בנים אחרים ולא בנות אחרות. והיה אהובתו, הייתה יחידתו, הייתה קשורה אליו בנימי נפשה, והוא קשור אליה כמובן. והגיע זמנה להתחתן, היה חייב למצוא לבן זוג, התבגרה, גדלה, וצריך להשיא אותה לאיש. ואז אותו אבא, מלך ענק, עם שלטון רחב מאוד, חיפש חתן, חיפש. ועד שמצא חתן, שמאוד היה מוצא חן בעיניו. והחתן הזה, אמר לו האבא של הקלה כך, תשמע, אני נותן לך סידור מלא, מה שנקרא היום. הרב שלמה זלמן אורבך היה קורא לזה הסידור השולם של הרב דבורקס. דבורקס היה פעם סידור שמן של למעלה מ-1500 עמודים, מנחת ירושלים של הרב יהושע ישעיה דבורקס. זה הסידור מאוד מיוחד, מדהים, שיצא לפני כ-45 שנה בערך. אז קראו לו הסידור השלם, אז לא היה כאלה ביטויים, אז הוא השתמש כביטוי ממשיל הבחור הזה רוצה סידור שולם, סידור שלם, דירה, רעיתים, אחו והכל, על חשבון אבא של הקלה. אז אבא של הקלה באמת אמר את זה פה לחתן, אמר אותו מלך לאותו חתן שמצחן בעיניו עבור ביתו הנסיכה, אני מביא לך סידור שלם, רק אני מבקש דבר אחד, כיוון שאני כל כך אוהב את הבת היחידה שלי, ומצד אחד, לפרוש ממנה איני יכול, אני לא יכול להתפרד ממנה, ומצד שני, אני לא יכול להשאיר אותה אצלי עד שתתבגר ותזקין, אני חייב להשיא אותה לאיש. אז אני מבקש, אני מביא לך ארמון ענק, אבל תעשה לי טובה, תשאיר לי באותו ארמון שאני נותן לך, כיתון קטן, כיתון פירושו איזה חדרון, איזה אגף קטן, ששם אני אוכל להיות כדי לראות את ביתי, לראות אותה. קשה לי להיפרד ממנה באופן טוטלי ושלם, אז תשאיר לי בבקשה כיתון קטן, כדי ששם אוכל לראות אותה. כמובן, החתן הסכים, והדאוד הכתיב, אומרים חזל בתחילת מדרש רבה על פרשת תרומה בחומש שמות, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכה. בורא העולם הוא המלך הגדול. הבת שלו, בת יחידה, היא התורה. כידוע, התורה נבראה 1,000 דור לפני שהיא ניתנה. בחינת 1,000 דור, שנאמר דבר ציווה ל1,000 דור. דבר זה התורה, שהיא דבר השם, כי מציון תצא תורה הוא דבר השם מירושלים. בדבר השם שמיים נעשו, הכוונה היא תורה, שהבורא הסתכל בתורה, ולפיה ברא את העולם, הסתכל באורייתא וברא עלמא, והבורא מסר אותה לעם ישראל 1,000 דור לאחר שהיא נבראה. אני חוזר שוב. דבר ציווה ל1,000 דור. הדבר ששמו תורה צווה לעם ישראל בשנת 2448, בדור מספר 26, 1,000 דור לאחר שהתורה נולדה כביכול, נבראה לבורא. אם נעשה חשבון, כמה דורות אם כן לפני בריאת העולם נבראה התורה? 1,000 פחות 26. 1,000 פחות 26 זה 974, מה שנקרא בחזל המושג הידוע תת כעד, תף תף קוף עין דלת דורות. לפני שנברא העולם, נבראה התורה. זה בעצם מה שמבואר בגמרא במסכת שבת פיחת, שהמלאכים אמרו לבורא, מה אתה נותן את התורה הזאת לבני אדם? לחתיכות בשר ולחתיכות של דם? לילוד אישה, מה לילוד אישה בינינו? חמדה גנוזה אצלך, תף תף קוף עין דלת דורות. 974 דורות לפני בריאת העולם, הדבר החמוד הגנוז הזה אצלך, ששמו תורה, אתה עומד להתנה לבשר ודם עם כל היצרים הכל כך שפלים שלו. לחתיכות נע אותך אל השמיים, תן לנו את התורה. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? ותחסרהו מעט מאלוקים, וחבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. מה אתה נותן ליצור הקטן הזה, שהוא קורונה שבקורונה, כלפי כל היקום, כלפי כל העולמות? תן לנו. והבורא כידוע החליט לתת דווקא לאותו אדם בעל יצר, לאותו אדם בעל היותו בעל בשר ובעל דם, את אותה תורה, כדי שהתורה תעדן אותו, תקדש אותו, והוא ירומם ויקדש את החומר כידוע. התורה אם כן נבראה כדבר הקדום ביותר, אכן כך כתוב בפסוק. התורה אומרת, רש"י מביא את זה בתחילת בראשית, השם קנני. התורה מדברת על עצמה, התורה היא ישות רוחנית, קיימת, חיה, משפיעה, ומדברת בגוף ראשון ואומרת, השם קנני, ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז, אני הבורא קנה אותי, תורה זה אחד הקניינים של הבורא בעולמו, כמו ארץ ישראל, עולם הבא, אני, השם קנה אותי ואני המפעל הקדום ביותר שלו, ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. התורה הייתה ביתו של הבורא 1,000 דור לפני שהיא ניתנה. בבריאת העולם, התורה כבר הייתה כביכול, במושגים של המשלה, של ממשל, בת תף תף קוף עין דלת דורות, קרי 974 דורות. עברו עוד 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו, ומאברהם אבינו עד משה רבנו מעמד הר סיני זה 6 דורות, משום שאברהם זה דור מספר 20, ויצחק בן אברהם הוא דור מספר 21, ויעקב בן יצחק הוא דור מספר 22, ולוי בן יעקב הוא דור מספר 23, קהת בן לוי הוא דור מספר 24, אמרם בן קהת הוא דור מספר 25, ומשה בן אמרם הוא דור מספר 26, אגב, גמטריה של שם י' ק' ו' ק', בדור מספר 26 התרחש המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, מעמד הר סיני, כינון העם היהודי, היום הזה נהיית לעם, אז 974 פלוס 26, 1000. דבר ציווה לאלף דור, דבר השם צווה במעמד הזה, כללותיהם ופרטותיהם נמסרו בסיני, צווה אלף דור לאחר שהתורה ניתנה. הבת הזאת בגרה, נהייתה בבחינת אלף דור, והבורא חיפש, זהו, הגיע הזמן לחתן אותה. הבורא מחתן, קשה לו כביכול להיפרד מהתורה הקדושה, מהבת היחידה שלו, אבל מצד שני הוא צריך לחבר אותה עם עם, לחתן אותה עם החתן, כפי שאמרנו במשמעות השנייה של המשל, החתן זה העם ישראל והקלה זה התורה. התורה היא ביתו של הקדוש ברוך הוא, הבורא מופיע בה בתור השבר, מה שנקרא, חותן של עם ישראל, במשמעות של המשל הזה. והבורא חיפש, הציעו לו הצעות שידוך, עם כל מיני הצעות הציעו. השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מירי ובוד קודש, מימינו אש דת למו. הציעו כידוע חתן בשם עשיו. נו, בסדר, בחור חזק, בחור מאוד מאוד עוצמתי, על חרבך תחיה, יש לו נתונים חזקים, אולי מבחינה חיצונית. והחתן הזה שומע שמציעים לו לאישה את הקלה הזו שקוראים לה תורה, או תורה, והוא שואל, רוצה להתעניין עליה? אינפורמציה בשידוכים זה דבר חשוב, לא הולכים על חתול בשק. מתעניינים עם מי הולכים פה ליצור קשר לחיים שלמים, זה לא פשוט. צריך להתעניין. הצגות אפשר תמיד לעשות, הצגות תיאטרליות בכל מיני מרכזי מלונות ובלובי של מלונות או בכל מיני חדרי רוח. אבל רוצים לדעת את האמת בתנאי לחץ, בתנאי אמת, מה המצב? אז הוא שאל מה התכונותיה. אותו עשיו אמרו לו, הקלה הזו לא תרצח, היא מאוד מאוד נגד רצח, מאוד מעט כבוד האדם, צלם אלוקים. לא, לא מתאימה לי. סירב. היא יותר מדי, מה שנקרא היום פרומרית, יותר מדי צדקת בשבילי. אני חי על המציאות של על חרבך תחיה, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אני לא יכול לקבל שבר כזה, יראת אלוקים, אבא שלה. לא מסתדר לי, דחה את ההצעה. יפה. בורא העולם חיפש חתן נוסף. הציעו לו את ישמעאל. ישמעאל, טוב, יש לו גם נתונים אולי חיצוניים כאלה ואחרים, והוא כנל, כמו כל חתן, מברר, עושה בירור אינפורמטיבי על הקלה ששמה תורה. הקלה הזו עוברת בירורים אודותיה באמצעים שונים, תחקירים עמוקים, ולאחר בירור הוא שואל מה כתיב בה, מה היא, מה יש בה. אומרים לו, לא תנאף. היא מאוד צנועה הקלה הזו. מאוד צנועה. ממש מחוסה מלמעלה עד למטה. בגד אצלה זה בגד, לא נועד להבליט גוף, אלא נועד להחביא גוף, להצניע אותו. היא חיה בשמירה, בין מכובדות רבה. אומר ישמעאל, צוף רום פרמיו, יותר מדי דתייה בשבילי, לא מתאים לי. אני חי על לא תינף, כל היצרים הללו קיימים שם, זרמת סוסים, זרמתם, נאמר על הדומה להם, עם הדומה לחמור, לא, לא מתאים לי. דחה. וכן, עם נוסף ברר, מה הייתה? היא מאוד מקפידה על ממון הזולת, מאוד מאוד, לא לוקחת אגורה שלו שלה, לא עושה טלפון במפעל או בעבודה על חשבון הבעל הבית, אם זה טלפון אישי שלה, אלא אם כן הסכימו בלב שלם, אם היא יכרה להגיע לעבודה בעשר דקות או רבע שעה, היא מבקשת, מחשבת השכר לקראת המשכורת של הראשון לחודש, להוריד לה רבע שעה, ולמרות שמגחכים עליה ואומרים לה, מה את עושה עניין משקל או מ-10 שקל, לא, היא עונה אצלי דין פרוטה כדין 100, אין הבדל בין לגזול שקל ללגזול 7 מיליון שקל. אין שום הבדל. ולכן הקלה הזו מאוד מקפידה, לא תגנוב במשמעות של גניבת ממון, קל וחומר מי מדבר על גניבת נפשות וחטיפת חיילים וחטיפת אנשים, מאוד מקפידה. לא מתאימה לי, אומר העם השלישי, מואב וכן הלאה, אני לא רוצה כזאת פרומרית יותר מדי דתית בשבילי. עד שהגיעה הצעה נוספת לאבא של הקלה ששמה תורה, ושמו עם ישראל. ומעניין, למרבה הפלא, החתן הזה לא מברר. קופץ על המציאה מיד ואומר נעשה ונשמע. אני הולך על זה. באמת זה פלא. מה זה? יש לנו כלל, אומרים בשם החופץ חיים, רב אלחונון וסרמן, היה אומר הרב שטיימן בשמו שאמר בשם החופץ חיים הקדוש, שלהיפגש לשם צורכי נישואים בלי לברר קודם את ההתאמה, את המצב הממוני, את המצב התכונותי, תכונתי, זה ממש פריצות. מה אתה מפגיש? אחרי זה מתברר שאין שקל לשני הצדדים ולא ניתן להתקדם, אז למה אתה מתעלל ברגשות? למה אתה מפגיש סתם? לא תטורו, מה זה? תברר דברים שלא קשורים למפגש עצמו, מה המצב? האם יש פה התאמה בסיסית? האם יש פה רצון משותף לאותו מערכת חיים? האם אין פה איזה מחלה תורשתית? האם אין פה איזה דבר צפון? איזה סוג חתול בסק? מה אתה מפגיש סתם? אז באמת כך צריך לעשות, ובמקרה הזה, החתן הזה ששמו עם ישראל לא ברר על הקלה ששמה תורה, אלא מיד אמר, לא שאל מה כתיב בה, מה כתיב בה, האם היא כזאת, מה אם לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, לא שאל שום שאלה. התשובה היא, היא בת מלך, היא בת של הקדוש ברוך הוא, היא בת מלך, היא ספגה, אין לה יותר, אין תקשורת, אין כבלים, אין לוויינים, אין אס-אמסים, אין קבוצות וואטסאפ, אין יוטיוב, אין שום כניסה וחדירה של קורונות מקרינות ממקורות זרים ומקורות זידים בעולם שהוא כפר גלובלי קטן. יש לה תיבת נוח. היא נמצאת במחיצתו של אבא שלה, אותה תור. בת פלוני, ואני דרכה אוכל, אומר אותו חתן ששמו עם ישראל, להגיע לאבא שלה. התורה היא כלי להגיע לקשר אמיתי עם הבורא. כדאי לי, ואני הולך על זה ללא שום שאלות. ידועים דברי חזל ש-40 יום לפני יצירת הוולד, בת קולו של הקדוש ברוך הוא יוצאת וקוראת בת פלוני לפלוני. מזמינה והיא מכרזת. זה הזיווג. אומרים בשם הפונוביץ' הרוב, למה כוח מוקדם? למה לא שהיא נכנסת לסמינר, שהיא נכנסת לגיל משמעותי? למה כוח מוקדם להכריז מי החתן ומי הקלה? אז הרב מפונוביז' היה אומר ביוסף שלמה כהנימן שכנראה זה קשור לענייני נשמות פה. זה לא סתם קשר חברי וקשר זוגיותי, זה נשמה אחת שדבוקה בנשמה השנייה, והנשמה יורדת לעולם 40 יום לפני יצירת הוולד, וצריך מיד להכריז. המשמעות היא, כפי שאמרנו קודם, שאדם שלם זה רק אם הוא יחד עם אשתו, השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום, בלא שמחה, ואינו קרוי אדם. זה כמו שכשאדם נולד, אז בסייעתא דשמיא במצב נורמלי, יש לו לב, יש לו לבלב, יש לו כבד, יש לו תחול, יש לו תריסריון, יש לו סידן, יש לו סחוס, יש לו קרנית, יש לו אישון, יש לו שבלול באוזן. כך יש לו גם את הבן זוג שלו, לקלה את החתן ואת החתן לקלה. אף אחד לא שאלו אותו, תגיד לי, איזה לב אתה ממליץ להכניס לך? הבורא הכניס לו לב, עם עורקים ועם מסתמים, איזה ריאות להכניס לך? איזה סוג כליות? הוא מבין שמישהו נתן לו את המערכת, כנ"ל מישהו נתן לו גם את הבן זוג. זה חלק מצורתו המלאה והשלמה. אז זה עניין נשמתי עמוק של 40 יום לפני יצירת הוולד, כביכול שואלים את הבורא, מה זה? נולד פה ילד זה? מה זה חצי ילד? איפה הריאות? איפה הטרסריון? איפה הטחול? איפה הלב? איפה המוח? אז הוא עונה, מה אתם מדברים? בת פלוני לפלוני. יש פה דבר שלם. בת פלוני לפלוני. אלא שהשאלה ששואלים המפרשים זה, למה קוראים לקלה בת פלוני ולחתן פלוני? למה לא עושים השוואה? איפה השוויון? למה לא עושים או בת פלוני לבן פלוני להכריז, או פלונית לפלוני? למה ביחס לקלה קוראים לה בת פלוני? מי אבא שלה? ביחס לחתן, לא, שלא, לא קוראים לו בן פלוני, קוראים לו פלוני. התשובה היא, משום שחתן יכול לבנות את עצמו בעולם, עולמה של תורה, תורה מולידה בן אדם, המילה תורה זה מלשון הוראה ומלשון היריון. בן תורה זה לא ביטוי תקשורתי עיתונאי של הדור הזה, זה מופיע בתנך הלשון הזה, בן תורה, מלמד חברו תורה, את בן חברו תורה מעלה עליו, הכתוב כאילו ילדו, בראו, יצרו, עשאו, רקמו. תורה זה מלשון הוראה ומלשון היריון, מי שקצת נמצא בשדה התורה ושדה החינוך הישיבתי, ירואה שיכול להיכנס לישיבה נער או ילד שהוא כל כולו מצבור של מידות לא טובות כגון קנאה, שנאה, תאווה, כבוד, והוא לומד תורה והוא נהיה איש חדש, אציל, נסיך, מן מלכי רבנן, ממש מלכותי ואצילי. תורה זה לא מתמטיקה ולא היסטוריה ולא מנהל עסקים ולא כלכלה, תורה זה אלוקות, תורה יוצרת בן אדם, יש בן תורה, ושיננתם לבניך אלו התלמידים. התלמיד בתורה הוא ילד, הוא ילד, לכן זה תמיד בא מאהבת עולם ואהבה רבה. זה לא להעביר טקסטים באיזשהו מערכת של שידור כלשהו ויזואל, בשידור ויזואלי, אלא תורה זה משהו שהוא מוליד בן אדם. לכן התורה הזו היא בעצם, ההגדרה של הקלה היא בת מלך. הבן יכול לבנות את עצמו למרות שההורים שלו שונים, אבל הבת בדרך כלל מלשון בית, אין לה תורה, בת פטורה מתלמוד תורה, היא מקיימת מצוות, יש לה את המצוות שהתחלה לדעת, הלכות חלה וכן הלאה, אבל היא לא, לכן המציאות שלה היא אבא שלה, אבא שלה, האווירה שהיא גדלה בו. מסופר שכשנולדה הרבנית שתהיה בריאה ברויה דיוויד לפני למעלה מ-70 שנה בארצות הברית, אז רבי יצחק קוטנר, אבא של הבעל הפחד יצחק, כתב מיד ואמר, אבא שבשמיים, אני מודה לך, ביתו היחידה, שאתה נותן בי כזה אמון. איך אני אגדל ילדה כזו בארצות הברית, החומרנית הזו, אמריקניזציה, דולריזציה, כל how much, כמה אתה שווה. איך אתה נותן לי ילדה, אם היית נותן לי בן, היה לי תורה, זה פצצות, אני יכול באמצעות זה לגדל אותו. כנראה אבא שבשמיים, אתה סומך על כך שיהיה לי בבית קירות ספוגות בתורה, שהיא תנשום תורה. אני מודה לך על האמון שנתת לי, ונתת לי את הבת שלי שתהיה בריאה. הרבנית ברוריה דיוויד, אשתו של הגאון הגדול רבי יניסן דיוויד, השיבה של פחד יצחוק בארנוף בירושלים. הבת היא בת פלוני, כנל, זה העניין כאן. החתן הזה ששמו ישראל אמר, היא בת מלך, היא בת של הבורא, אני מתחתן איתה מיד. מלבד זאת, אני מבין את התכונות שלה, והיא תקרב אותי לאבא שלה. זה החתונה. באמצעות התורה מתקרבים לבורא. לכן תורה צריכה ללמד ברטט ובזיע, בטהרה, במחשבה טהורה. היו תקופות של לימוד תורה היה רק בעמידה, כנתינתם מסיני. היה תקופות שהיה אסור ללמוד תורה כשלא טהורים לגמרי, והיו צריכים לטבול במקווה קודם. עכשיו בטלו על תפילת עזרה, אבל עדיין אומר הרמב"ם, מעולם לא ביטלתיה. אנחנו מחוברים לבורא באמצעות התורה. זה הבידול שיש בזוגיות. כל כולי, כל האישה לבעלה והאיש לאשתו, והם מקימים יחד בית של תורה עם היבדלות מוחלטת מכל אומות העולם ומכל החברה מסביב, עם לבדד. נאחל לעצמנו שנזכה בעזרת השם לבתי קודש בישראל, להתחבר אמיתי אל התורה, גם ביותנו הנקלה של הקדוש ברוך הוא וגם ביותנו החתן של התורה, ויחד נזכה לגאולה שלמה, הואיל ובזכות התורה נגלים ישראל, משום שמשה רבינו נותן התורה, הוא הגואל הראשון וגם האחרון, כפי שאומר האור החיים הקדוש. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה בקרוב, מתוך שמחה ונחת, כל טוב והרבה הרבה אושר ושמחה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
כל חי תמיד איתי.